באמת אנחנו יותר מתקרבים עכשיו ליראת הרוממות, ליראה יותר עצמית. אבל ככה אולי איזו התבוננות לפני כן, מה גורם לבן אדם לפחד? קצת בזמנו קצת דיברנו על זה. אבל מה גורם לבן אדם לפחד? הייתי אומר שיש שני סוגים של פחד. יש פחד מדבר שהוא מאוד מוגדר. כלומר, יש איזה משהו שיכול לגרום לי נזק, פחד ממנו. אבל זה הפחדים הקטנים. דווקא הפחדים העמוקים, היראות, החרדות, קשורות דווקא לדוגמה, אצל ילד, מפחד להיות בחושך. גם אצל מבוגר, נגיד, במקום שהוא גם קצת נחשב מסוכן וגם חשוך, זה בהחלט החשוך מוסיף. כיצא בזה אדם פתאום עומד מול איזו התמודדות, פתאום איזה פחד כזה. לפעמים זה התמודדות, איזה קושי שיש לו בחיים, נגיד איזה מחלה פתאום שצריך להתמודד איתה. יכול להיות אפילו מול קהל. אבל כאילו, אני ככה להתבונן ולחשוב מה עושה שהפחד יהיה יותר גדול, מה עושה שיהיה פחות גדול. כלומר, אם יש משהו שאתה מרגיש שיש לו איזה פחד מאיזשהו דבר, איך, מה הדרך להפיג את הפחד? מה כאילו, אם תרצו, מה יכול להעצים את הפחד, אבל עם אלה, מה גם יכול להפיג? מה אתם אומרים? עכשיו
מה יכול להפיג את הפחד? תמיד אומרים אמונה, ביטחון. לדעת שדברים לא רק תלויים בך, אלא שיש מי שמנהל את הדברים, ואם אתה מניח הנחת יסוד שמשהו מנהל את זה לטובתך, הפחד יכול להיות יותר חלש.
טוב. בהחלט, כלומר אמונה, ביטחון, ידיעה שהדברים הם מנהלים לטובה, אבל אני כאילו ניסיתי לדבר במובן דרך ארצי, כלומר, ברמה של הנפש הבאמת, אם תרצו בלשון נתניה.
שאתה לא לבד.
יפה. יפה.
בעצם
עיניים. מה?
בעצם עיניים.
בחושך?
קודם כל, אם אני מבטל, זה בעצם
עיניים.
לא חשבה את
הדבר
הזה.
יפה, יפה.
כשמפחדים הרבה זמן גם, לפעמים נמאס לפחד.
כן.
יש
פחד כזה
ממשך, אז
יאללה, חלס. אפשר פשוט להתעייף מן הפחד הזה, אורי. כן. אני אומר שני דברים שאמרתם, לעצום עיניים, לקחת חבר. ועוד משהו שאפשר, עוד דברים שאפשר לעשות. תחשבו גם על משהו מוחשי, יש משהו שמפחיד אתכם. חושך, נגיד. תכנית. תדמיינו אדם מפחד מחושך. אדם הולך לצבא, נניח. לא יודע אם זה מפחיד, אבל אני קצת... לפעמים לא קוראים לזה פחד, קוראים לזה לחץ. מה עוזר להרגיש פחות לחות? אם אפילו אדם שהטובה הולך להתחתן, מפחד? ידעתם את זה? מפחדים. רב ישוע אומר אדם, למה יש מצווה לשמח את החתן ואת הכלה? כי הם לא כל כך שמחים. לא בדיוק שהם לא שמחים, הם שמחים, אבל הם מפחדים גם, זה ביחד. גם שמחים וגם מפחדים. אתה אומר שיש עוד עצה, פשוט לא להימנע מלפחד, אלא לפחד. אגב, אם אני אקח את זה כעצה, זה להגיד, זה טוב לפחד. אם אדם מרגיש פחד והוא מוטרד מזה, הוא אומר, מצוין לפחד, מה יש? מפחדים. כן. טוב, נוסיף ונאמר, באמת זה קצת קשור לשתי העצות שנתתם, אבל יש עוד עצה שהיא מאוד, באמת, אני חושב שאתם גם סתם לא נתקלתם אולי כל כך בדברים מפחידים, אולי אתם גם לא כל כך מפחדים, אבל נגיד אדם חד ושלום, ועלינו, אבל כאילו פתאום מתגלה לו שיש לו איזה מחלה, מה עוזר לו שהוא לא, שהוא לא יסבול, יכול להיות שהוא לא יכול למנוע את זה, שהוא לא יחלש, לא יכול למנוע, אבל שהוא לא יפחד. אחד הדברים שעוזרים שהוא ילמד על זה, שהוא ידע מה בדיוק קורה שם. נגיד אדם הולך לצבא, אם יספרו לו טוב מה קורה בשלב הראשון, בשלב השני, בשלב השלישי, מה אתה צריך לעשות, פתאום הפחד יורד. נכון? יש את הרגשה הזאת, כן? יכול שיסבירו יותר מה הולך להיות, ויכול שחלק מה שאתה אמרת זה נכנס אולי קצת בתוך זה, רק ברמה יותר רוחנית, אבל זה גם איזשהו הסבר איך העסק עובד. אז אתה כבר מרגיש פחות פחד. עוד שכנראה בזה יש משהו יותר עמוק. אז הייתי מנסח את זה, כשמדובר על פחד, פחד, אז השאלה אם יש לך כלים להקל אותו, בעצם לא הייתה פחד, אם יש לך, אתה עומד מול משהו, אם יש לך כלים להקל אותו, אתה הרבה פחות מפחד. אין לך כלים, אתה מפחד. לא נודע, פחד מה לא נודע. דבר שלא יודעים עליו, בנאנס הוא מתוח מפחיד. וככל שיותר יודעים ויותר מרגישים שליטה, נגיד, יש חושך, אבל אם זה מקום שאתה מכיר, הלכת בו כמה פעמים, אתה יודע, פה יש שולחן, פה יש כיסא, האדם נכנס לחדר שינה, בעזרת השם הוא מקפיד על איזה גזל זמן, על גזל שינה, שלושה חברים כבר הלכו לישון, ובדיוק באותו זמן נחה עליו רוח, נשאר ללמוד. עכשיו הוא חוזר לישון, והוא לא מדליק את האור, לא רוצה להפריע להם. אז הוא מהדלת עד למיטה, בהנחה שחשוך, שלמה יש בחלון, אבל בהנחה שחשוך לגמרי, מהדלת עד למיטה, הוא צריך ללכת בחושך. לא כך מפחד. עדיין שיש סיכוי שהוא דורך בדיוק על הנעל של החבר, נגיד אם הוא אחד אם יחף, אז בעיה, אבל כאילו, זה בתוך הזה. אבל אם זה מקום שהוא לא מכיר, אז עם פחד יהיה יותר מוטרד. וככל שהוא עוד פחות מכיר, מפחד מאוד. נראה, ייקחו את הבן אדם, יקשרו לו את העיניים, יסיעו אותו כמה סיבובים, אחרי שעה מוציאים אותו לאיזה, מכניסים לו איזה חדר. לא, אם יש שם חשוך, בכלל לפחד. בכל מקרה שזה, זה לא משהו, לא מכיר, לא יכול למעקים, לא יכול לקשר, זה מפחיד. אפילו אני איש אנשים שלהם פחד מן הגמרא. אז גם כן, אין מספיק כלים איך לאכול את זה. רבי נתן אומר בליקוטי הלכות שיש כאלה מהצעירי הלומדים מפחדים מהשחים הארוכים. לא, אומר מפחדים, בליקוטי הלכות שרבי נתן הוא כתב מאוד ארוך. מאוד ארוך. אז הוא אומר, לא פחד מזה. כמו שיש שחים, אנשים מפחדים, לא צריך פחד מהשח. תמרת כל פעם קצת. פסקה, עוד פסקה, עוד פסקה. אבל גם שם הפחד כי זה, אני חושב, לא יכול להקל. אם אתה התחיל לקרוא, אתה אומר, יש זה במושגים שלו, זה בסדר. אז זה ההפך. ואז לדברים, כאילו, אפשר להגיד, אמורים בקל וחומר, שאם ביחס לדברים בעולם הזה, אז ככל שדברים שהם יותר גדולים, יותר, ככל שהם פחות ניתנים לתפיסה, פחות ניתנים להכלה, אדם יותר מפחד, אחת כמה וכמה, אם אדם זוכה באיזושהי צורה להיפגש עם כבוד השם, אז זה פחד גדול מאוד. נראה גדולה מאוד. מעצם המפגש, בלי קשר, לא שכר, לא עונש, לא, כי זה מציאות שאדם, צופיות, עם כל הרוממות, עם כל הקדושה. אין לאדם שום כלי, זה גם לא דבר שאפשר לפתור אותו, כמו הדברים האחרים. מתוך זה רציתי באמת להתבונן, זה הדף הזה באמת. באמת ש... רווח שהדפים מוכנים לפני כן, אבל זה קצת הפסד על האיכות של הדפוס. נקרא. לדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם בער מתוך האש. הענן והרפל כל גדול ולא יעשה, ויכתבם על שני לוחות אבנים, ויתנם אליי, לאחרי שרבינו הזכיר, מספר על עשרת הדיברות. והיא כשומחם את הכל מתוך החושך, והר בוער באש, ותקרבון אליי כל ראשי שבטכם וזקנכם, ותאמרו, הן הראנו השם אלוקינו את כבודו ואת גודלו ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו, כי ידבר אלוקים את האדם וחי. ואתה, למה נמות כי תוכלנו האש הגדולה הזאת? אם יצאים אנחנו לשמוע את כל השם אלוקינו עוד, ומתנו. כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי. קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם אלוקינו. ואת ידבר אלינו את כל אשר ידבר השם אלוקינו אליך ושמענו ועשינו. וישמע השם את כל דבריכם מדברכם אליי ויאמר השם אליי שמעתי את כל דברי העם הזה. אשר דיברו אליך היטיבו כל אשר דיברו. מי ייתן והיה לבבם זה להם להיראה אותי, ולשמור את כל מצוותיי כל הימים למען ניטב להם ולבניהם לעולם. לך אמור להם שובו לכם ועליכם, ואתה פה עמוד עמדי, ודברה אליך את כל המצווה והחוקים והמשפטים אשר תלמדם, ועשו בארץ אשר אנוכי נותן להם לרשתה. כן, אז יש כאן את בני ישראל אומרים, שהם לא יכולים בעצם להמשיך לשמוע את הקדוש ברוך הוא בעצמו מדבר איתם. אם אנחנו נוסיף לשמוע את כל השם אלוקינו עוד, ומתנו. מכל בשר אשר שמע כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי, הם יודעים שהיה פה איזשהו נס, ששמענו כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש ואנחנו חיים, אבל לא יכולים יותר. קרב אתה ושמע. יראה, יראה גדולה נופלת עליהם. אין האדם יכול לעמוד לפניו, כן, מי יעמוד? מי יעלה? אי אפשר. משה רבינו, מי יוכל בזה? אתה. אבל אנחנו לא. עכשיו פה הייתה לי מחשבה, יש פה חומש. הקדוש ברוך הוא אומר להם יישר כוח, מי ייתן ויהיה לבבם זה להם נראה אותי, תפילה, תפילה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא. אבל אפשר לומר שיש פה חולשה, ככה חשבתי מסברה וראיתי שרשי מסייע לדבר הזה, שהם בורחים באיזשהו מקום, מאוד מובן, כן. מאוד מאוד אנושי שהם בורחים, אבל הם קצת בורחים. הראיה שמשה רבינו גם לשיטתם לא צריך לברוח. ואולי יש פה התחלה של נפילה. באמת רשי אומר, כתוב פה לשון מיוחדת, ואת תדבר אלינו. קרב אתה ושמע את אשר כל אשר אומר השם אלוקינו, ואת תדבר אלינו. אז אומר רשי, ואת תדבר אלינו, התשתם את כוחי כנקבה שנצטערתי עליכם וריפאתם את ידי, כי ראיתי שאינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה. וכי לא היה יפה לכם ללמוד. ללמוד מפי הגבורה ולא ללמוד ממני. וכי לא היה יפה לכם ללמוד מפי הגבורה ישר. השתשתם את כוחי. הוא רואה בזה באמת נפילה. שלום מסוים. מעניין הביטוי של רשי, אינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה. חרדה זה יראה. אבל להתקרב אליו זה אהבה. הזכרנו פעם אחת בשם האור המאיר, קראנו ממנו. אתם לא מפחדים להפסיד את הקרבה? משהו דומה לזה. אין לכם חרדה להפסיד את הפנים אל פנים? אין משהו כזה. יש להם חרדה, ממש יש להם. לא חסר להם בכלל חרדה, זה מה שהם אומרים. הם באים מחרדה. אינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה? כאילו זה מעניין את ההערה הזאת. מאוד עמוקה, הניסוח הזה. אז מכל מקום יש פה נפילה. ואפשר לומר שבעצם מה שקרה אחרי 40 יום זה תוצאה של זה. חטא העגל. הם פחדו מהרוממות הזאת, פחדו מהגדלות הזאת, פחדו מהקדושה הזאת, ואז הלכו למקום אחר. הם רצו את משה רבינו כמתווך, נכון? הם מבקשים. משה רבינו לא ידענו מה היה לו, אז מחפשים מישהו אחר. כי לעמוד ישר מול, לא יכולים לעמוד בזה. לא יכולים. וזה בעצם השורש הנפילה של חטא העגל. ואז מה הקדוש ברוך הוא אומר? מי ייתן? צריך לומר שזה המתקה. שזה לא המדרגה שלהם עכשיו. הוא מתפלל שמה ש... מה שגנוז בפחד שלהם יתגלה. כלומר, התפילה, לפי דרכנו, באמת זה מהפרשה השנייה שהעתקנו פה. הרי זה המשך, מה שקרה באמת בהמשך, היה חטא העגל. אני אומר שקדוש ברוך הוא רוצה להמתיק. שהמצב שלהם הוא פשט, הוא אומר להם, תמשיכו ככה, הלוואי וזה ימשיך תמיד. רוצה להגיד שמה שהוא אומר, הלוואי, הלוואי וזה יהיה קצת יותר טוב ממה שזה עכשיו, וזה ימשיך. כאילו, הוא מנסה לרומם את הפחד שלהם, כביכול. אני חושב שדרך הפרשה, מה שקורה עם משה רבנו בעצמו, אז זה יהיה יותר אולי מבואר. אבל לפי רש"י זה מתבקש. תש כוחו כנקבה. אז מה הוא אומר? מי ייתן? מי ייתן? והעירה הזאת תהיה כמו שהיא צריכה להיות. זה לא רק שהיא תהיה כמו שהיא עכשיו, שהיא תהיה כמו שהיא צריכה להיות. טוב. אז מה כתוב בפרשה הזאת? הרי זה אחרי חטא העגל, אחרי שהתנצלו את ידי המאחורי, ואחרי כל התוכחה וכל הנפילה הגדולה. ומשה ייקח את האוהל ונתן לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד. והיה כל מבקש השם, יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. והיה כצאת משה אל האוהל, יקומו כל העם וניצבו איש פתח אוהלו, והביטו אחרי משה את בואו האלה. והיה כבוא משה האוהלה, ירד עמוד הענן ועמד פתח האוהל ודיבר עם משה, וראה כל העם את עמוד הענן עומד פתח האוהל, וקם כל העם והשתחוו איש פתח אוהלו. ודיבר השם על משה פנים על פנים, כאשר ידבר אשר ראהו ושב אל המחנה, משרתו ישוע בן נון לא ימיש מתוך האוהל. מה באופן פשוט? משה רבינו ודיבר עם משה פנים על פנים, מה זה? היחס בין יראה ואהבה, איפה משה רבינו נמצא? פנים על פנים, מה זה? פשוט אהבה. וכל העם איפה נמצא? ויביטו אחרי משה. מסתכלים עליו, מרחוק. זה יראה. כאילו, היראה שפגשנו כבר קודם, פה אולי היא כבר לא היראה של התרחקות, זה כבר מצב. במקום שלהם, זה עכשיו המצב הכי מתוקן שיכול להיות. הם לא ראויים עכשיו להיות כמו משה פנים אל פנים. התרחקו מאוד מהר סיני שנראו בעצמם פנים אל פנים, אבל הם כן מסתכלים בהרצה על משה. כלומר, זה פה לא המצב של חטא העגל, שהם בורחים להם למקומות אחרים, ונופלים, ושוחקים. עומדים כזה, באמת יראת רוממות כזאת. משה רבינו, מבינים שיש שם דברים מאוד גדולים אצלו, באוהל מועד, כל הדיבור הזה, פנים אל פנים בינו לבין השכינה, הם עומדים במין מקום כזה. ומשה רבינו במקום שלו, והיום משה אל השם, ראה אתה אומר אליי, אל את העם הזה, ואתה לא יודעת אני את אשר תשלח עמי, ואתה אמרת את דעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי, ואתה אם לא מצאתי חן בעיניך, עוד יהיה נהדרכיך, ודעך למה נמצא חן בעיניך, נורא כי עמך הגוי הזה. ויאמר פנה אליך ואניחותי לך. ויאמר אליו אם אין פניך הולכים אל תלינו מזה. וממי ודאי איפה כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך לא בלכתך עמנו. ונפלינו אני ועמך מכל עם אשר על פני האדמה. זאת אומרת, הפרשה הזאת היא פרשה נפלאה, היא פרשה עמוקה. אני חושב שפשוט לראות שיש כאן הרבה סודות. אבל מה שכן רואים זה את גודל הקרבה שנשמעת כאן. בין משה רבנו לקדוש ברוך הוא. באופן פשוט הרי זה מתייחס למה שהוא אומר, כאילו אלה בקרבך, כי גם כשהוא אומר רפאתה, הוא בעצם מבקש בחזרה שהשכינה תשרה. אבל שזה כאילו נראה שהוא מבקש, והזכות שלו לבקש זה לא בזכותם, שהם הרי נפלו, לא בזכותו. והוא כאילו מבקש ביעזה כביכול. כלומר, הוא מבקש דברים שקשת רצון כזאת. דווקא בשבילם זה קצת שעה של סוג נזיפה. משה רבינו בשיא הקרבה. ויאמר השם אל משה גם את הדבר הזה אשר דיברת יעשה כי מצאת חן בעיניי וידעך בשם. ממש מבקש, הרי אמר לו איזה משהו כאילו כנראה לא לגמרי במלאת הבקשה. אז הוא אומר, בין פניך הולכים אל תעלינו מזה, הקדוש ברוך הוא שומע לו. ממש כבן שהוא מתחתה לפני אביו ועושה לו רצונו. אז כבר שהשער פתוח הוא מבקש עוד. ויאמר הריני נא את כבודך. ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם השם לפניך וחנותי את אשר אכון וריחמתי את אשר ארחם. שזה בעצם חלק מעודני נא את דרכיך, לכאורה. אבל על הכבודך הוא אומר, ויאמר לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני אדם וחי. ויאמר השם הנה מקום מיתי וניצבת על הצור. והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור וסקותי כפי עליך הדוברי. וסתירותי את כפי וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אז הבקשה הזאת אומר אי אפשר למלות בשלמות. הרואים שהקדוש ברוך הוא כביכול רוצה מאוד למלא את הבקשה. זאת אומרת, את מה שאני יכול לתת אני אתן. וראית את אחוריי אבל את הפנים אי אפשר. אני מדבר בשפתנו, אמרנו שפנים אל פנים, יחס של אהבה. אז אחוריי זה עמדה של יראה. אתה יותר מרחוק. אומר לו, כי לא יראני אדם בחי. אי אפשר לעמוד בזה. מה שהם אמרו, במעמד הר סיני, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כנראה על מדרגה אחרת של גילוי, יותר עליונה, יותר פנימית. לא כן. כי לא יראני אדם בחי. אבל הבדל יש. שאם כשהם אמרו את זה, נראינו, אם יוספים אנחנו וכולי, מפחדים, ורשי אומר שזה חולשה, שהם בורחים, וסוף העיד על תחילתם, שאחר כך חטאו בעגל. אצל משה רבנו, כל הסיפור הזה לא נראה נפילה. שמתבאר לו שיש משהו שהוא לא יכול לראות, וכי לא יראני אדם וחי. זה לא משבר אצל משה רבנו. זה יד רבה. מה שאומרים, אנחנו לא יכולים לראות את הקדוש ברוך הוא ולחיות, זה שונה מאוד מאוד מכשמשה רבנו פוגש את אותו תוכן בעצמו. ומה הביאור? משהו בשביל זה, תקנו פה מאמר, מידוע, דברי חז"ל. אמר רבי שמעון בן עזאי, תני שמעון בן עזאי אומר, מצאתי מגילת יחסים בירושלים. כתוב בה, כתוב שם עוד כמה ממרות, עוד כמה דברים, משהו מיוחד כזה. כתוב במגילת יחסים שהוא מסר בירושלים. וכתוב במנשה, הרג את ישעיהו. אמר רבה, מי דנדיינה וקטלה. אמר למשה רבך, אמר, כי לא יראני אדם וחי. ואת אמרת, ויראה את השם יושב על כיסרם וניסה. משה רבך אמר, מי כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. ואת אמר, דרשו השם ממצו. משה רבך אמר את מספר ימיך המלא, ואת אמרת, והוספתי על ימיך 15 שנה. תשימו לב שיש משהו משותף עליה לכל הדברים, שכביכול ישעיהו שונה ממשה. משה ההופעה של הקדוש ברוך הוא היא כאילו יותר מוחלטת. לא יראני אדם וחי, כאילו אפשר קצת לפגוש. והמעיינות לתפילה היא שווה בכל הזמנים, שישעיהו לרשו השם ממצו. יש מצבים שיותר ופחות, יש איזו תנועה, יש איזה משהו יותר לפי המושגים שלנו. אצל משה רבינו מספר ימיך המלא, יש את הזמן שקבוע לאדם. ישעיהו, אפשר גם להוסיף על זה. כאילו, שוב, יש תנועה. יש איזה... אבל כל זה מנשה, סתם לא קטלה קניה, משיג על ישעיהו. אמר ישעיהו עידן הבית ולא מקבל מה דעים עליהם. והיא אמא לאש ומזית. כן, תראו איזה צדקות. אומר, הוא לא ישמע לי. ואם אני אסביר, אז הוא יהיה מזית. הרי הוא חושב שהוא דן בצדק. הוא חושב שהוא דן אותי על זה שאני מכחיש נבואת משה. כן? אז עדיף לשתוק. אמר שם יבלה בארזה. ישעיהו נמלט לתוך ארז. עטיוע לארזה ונסרוה, כמעט על עד אפום הנח נפשי, משום דמה ובתוך המפני שפתיים אנוכי יושב. אומרת הגמרא, מכל מקום, קשו קראיה עד עדה. איך זה שכתוב, ויראה את השם יושב על כיסא רם וניסה, לעומת כי לא יראני אדם בחי? ודתניא כל הנביאים הסתכלו באספקלה הראשונה מהירה, ומשה רבנו הסתכל באספקלה המהירה. זה התירוץ. והספקלריה שאינה מהירה, ויראה את השם. הספקלריה מהירה, כי לא יראני אדם וחי. נאמר, באופן שהתחיל אפשר להגיד, בהספרה שאני אומר, מתבלבלים, טועים, ראיתי מישהו אומר בסגנון כזה. אז חושבים שרואים. מי שבאמת יודע, אז הוא מבין שלא רואים. אבל אפשר להגיד יותר עמוק מזה. אז בכלל השינה מהירה, משיגים משהו שהוא בגדר השגה. זה באספקלריה שאינה מהירה. זה דרגה נמוכה של השגה. באספקלריה מהירה משיגים את מה שאי אפשר להשיג. יש יחס למה שאי אפשר להשיג. זה הכי לא יראני אדם וחי. זה הראית את אחורי. שרבינו יודע, עומד מול המקום הלא מובן, הלא מושג. יש הבדל גדול בין להגיד שאני לא מבין משהו, לבין להשיג את ה... את המקום, הדרגה הזאת של הלא מובן. ידוע שמאמר היא תכלית הידיעה מראשונים, קדמונים, שנדע שלא נדע. אז הפשט הוא שנדע, שלא נדע זה מדרגה גבוהה של ידיעה. יותר גבוהה מכל הידיעות שיש. זה להיות באיזה יחס לאינסופיות. עכשיו, יחס לאינסופיות לא יכול להיות יחס חיובי. זה לא משהו שאתה יכול לדבר, לא משהו שאתה יכול להגדיר, לא משהו שאתה יכול להבין. אחד הביטויים הכי קרובים ליחס הזה זה יראה. אבל זה לא יראה כמו אצלהם שהיא משתקת, אלא זה יראה שהיא ההפך, היא הקרבה הכי גדולה. כלומר, המקום הזה שהם הרגישו שהוא מקום משתק, של הופעה של כבוד השם, שאין לנו יכולת להכיל, משה רבינו כאילו אומר, אני עומד מול המקום שאי אפשר להכיל אותו. מול המקום הזה שהוא בלתי מושג. דווקא זה לגעת במקום הכי עמוק של החיים. זה המקום שמשה רבינו עומד. ויש לומר, ומי זה שמקשה על ישעיהו את הקושייה הזאת? מנשה. שעבד עבודה זרה אולי הכי הרבה. כי אפשר להגיד שהוא מתעקש. הוא מתעקש על, 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 על משה, הרי כתוב גם בגמרות אחרות, נכון? בגמרה פורסמת אחרת, שמנשה לא היה קטלקניה. שרבא שאמר, בוא נדבר על מנשה חברינו, אז אמר לו, לא חבר שלך, אבל לא חבר של אבא שלך. והראה לו לפי המר"ל, שהוא משיג את ייחוד השם באופן מספיק, ואז שואל אותו, למה עבדתם עבודה זרה? אומר, לא יכול. אתה היית בזמננו, היית רץ עוד יותר. אז לפי הגמרא הזאת, יש לי עוד הסברה למה מנשה עובד עבודה זרה. הוא אדם עמוק. הוא יודע שיש לישעיהו גילויים, אבל הוא יודע שהגילויים האלה זה מדרגה מסוימת של השגה. זה מה שניתן להשגה. לכן, זה לפי בחינתנו. לפי בחינתנו בעשרת ימי תשובה, למשל, אז דרשו השם בימצו. לפי בחינתנו, לפעמים מתגלה שיש לו שפה על השנים. לפי בחינתנו, יש מצע של ויראה את השם. אבל הוא אומר, אבל זה לא הדבר עצמו. זה לא הסיפור באמת. יש תורת משה, שכולנו באנו משם. אומרת אחרת, יש משהו מוחלט. יש את עצמות כביכול. אל תספר לי סיפורים על גילויים. יש את עצמות השם, כבוד השם כמו שהוא. הוא מעריץ את המקום הזה. אבל בשבילו זה מקום משתק. הוא מעריץ ובורח ממנו. ככה אפשר להסביר את המצב של מנשה. כמו שבני ישראל בחטא העגל, שזה המשך לפי דברינו של הפחד הזה, מלראות את כבוד השם, מנשה גם כן, הוא לא מוכן שיספרו לו שכבוד השם זה משהו אחר, בעניין הזה הוא ישר כאילו. הוא טוען, זה הדבר שצריך לעמוד מולו. ומולו אני לא מסוגל לעמוד. אז הוא בורח. אז הוא עובד עבודה זרה. וצועק על ישעיהו שמנסה כאילו בדור שלו להלחיל את האמונה, כמו שהנבואה שמופיעה אצלו וכמו שמתאימה לכל החינוך של הדור. זה אולי ה... יש פה איזה הבדל. שהוא כחוט השערה אולי, אבל גדול מאוד, תאומי. בין לפגוש את אותה מציאות, את אותה יראה, ולהזדעזע, אני אומר להתרחק ולהשתתק, ולרצות אפילו לברוח, לבין לפגוש את אותה מציאות ולהתרומם, ולהתמלא באמת ביראת כבוד, ביראת רוממות, ובאמת, כמו שאמרנו, בנגיעה עמוקה מאוד בשורש החיים. כי שורש החיים זה באמת המקום ששם אין שום דיבור ושום השגה. כל מה שתדבר ותשיג, זה פחות מזה. וכל זה אולי קצת הקדמה למה שהרב אומר. אז... נתחיל לקרוא. מקור יראת השם, הוא מצטייר בעומק הנשמה. יש הרב כמה דיברים מראה פה, כאילו, בכורה, המהות של יראת השם. מקור יראת השם, הוא מצטייר בעומק הנשמה, פני הרכבה הנפלאה של שני הפכים, אשר בהשגחה האלוקית. למלא מדי מסתפין, הייתי אומר שאתה צריך לכתוב ההשגה האלוקית. צריך לראות בספרים עצמם. שני הפכים של השגה. היעדר הידיעה המוחלטת במהות האלוקות, ודאות הידיעה במציאות השלמה. אנחנו בטוחים שיש השם, לא הדבר הכי ודאי שיש, ומצד שני, ממש לא יכולים לדעת באמת את מהותו. וההתמזגות נפלאה ששני ערכים אדריים, הפכיים, מאיימת עם מאוד. תחבר למה שדיברנו בהתחלה. קשה מאוד להכיל. את עוצמת הוודאות עם העוצמה של חוסר היכולת להשיג את זה. שזוכר, אתם פתחתם ואם לא, מוזמנים לפתוח תחילת סימון אל חי. אדם צמא להשם. צמא מאוד. רק בקדוש ברוך הוא מוצא מנוחה. אבל אי אפשר להשיג את השם. הרב מדבר על איזה מצב כזה, ששום דבר חוץ מהשם לא יכול להשקיט, חוץ מהקשר, הדבקות, ההשגה של הקדוש ברוך הוא, אבל אותו אי אפשר להשיג. אז איך אדם יכול לעמוד בזה? התמזגות נפלאה של שני ערכים אדירים, מפחיים, מאיימת היא מאוד. זה יראה. בנורא זה יעקב שאמר אותו, מה נורא המקום הזה? והוא איש שתיים יושב אוהלים, אוהל אברהם ואוהל יצחק. נו, מה זה אוהל אברהם לפי זה? מה העניין של אברהם? שמה זה בהשגת השם? איזה חלק בהשגה הוא מודיע? מה? אהבה? אבל בהקשר שלנו, יש הרי שתי ידיעות. הוודאות בציאות השם, והידיעה שאנחנו מבינים אותו. אז מה אברהם? מה? אברהם, גם באופן פשוט, הוא זה שפרסם את השם בעולם. ויצחק, מידת העירה. אי אפשר להשיג אותו. עד כדי מסירות נפש, בעקדה. אוהל אברהם ואוהל יצחק המתמזג בתפארת ישראל, השילוב של שניהם. הדר חוכמה העירה. עכשיו מפרט הרב. שלילת הידיעה היא מוכרחת. למה מוכרחים? להבין ש... לעמוד מולו לא בידיעה אלא בחוסר ידיעה. מפני שכל ידיעה היא מטשטשת את הידוע כשם שהיא מבררת אותו. מפני הטשטוש שנמצא במדע האדם. כל דבר שאתה יודע, אתה קצת... מה שאתה יודע עליו הוא גם קצת עושה צל על, על דברים אחרים שיכולת לדעת. ככה זה, ידיעה יש לנו מוגבלת. והוא הדין בכל מדע שכל הוויה מוגבלת שיש לה ראשית. הייתי אומר, מוסיף ואומר, וקל וחומר, זה נכון אפילו הדברים בתוך העולם, שהידיעה שלנו מצמצמת אותם. תמיד משהו שאתה יודע, אתה משלם על זה מחיר מסוים, שמשהו אחר אתה פחות יודע. הידיעה שמה איזה כמו זרקור על משהו, אז זה עושה צל על מקום אחר. כל שכן כשמדובר על השגה של מקור ההוויה. ועצם החיים, הרי הם היחס האלוקי של ההוויה. וזה הצור בידיעה נעלמת הנתפסת רק בראות הדליבה יותר כמוסה. בעצם החיים זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. בלי זה אי אפשר לחיות. אבל באיזה ידיעה אפשר לדעת אותו? בשום ידיעה מוגבלת, כי אז היא מצמצם. אז באיזה ידיעה אפשר לדעת אותו? ידיעה נעלמת, אני אתפס רק בראות הדליבה. הידיעה שהוא לא נודע. ואי אפשר לה להיות מוגלמת בידיעה מובלטת, מפני שתשתשתש על ידי ההגבלה, ובזה יבוטל קשר המציאות. כלומר, אם אדם ינסה להשיג את הקדוש ברוך הוא במשהו שהוא נתפס, הוא דווקא מפסיד את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. ועכשיו הוא לא יודע אותו, הוא יודע משהו אחר. אמר חובות הלבבות, אין משיג את הקדוש ברוך הוא, אלא פילוסוף או נביא בדורו. וזולתו משיג זולתו. רואים את המשפט הזה? רק יחיד בדורו משיג את הקדוש ברוך הוא, וזולתו משיג זולתו. אז מי שמשיג ידיעה מוגבלת ש... ממילא הוא לא משיג את השם, משיג משהו אחר. משיג זולתו. ובזה יבוטל קשר המציאות. על כן אי אפשר לשום הוויה שתתפוס את ההוויה האלוקית כדי שלא תתבטל מציאותה. כלומר, אם נתפוס משהו, אז דווקא נתרחק. הייתי אומר זה בצורה אפילו, משלים אולי את האמירה. אם כביכול היינו ממש ממש תופסים, אז מכירים את הביטוי לא ידעתי ואיטיב, אז אדם מתבטל. אם נתפוס פחות מזה, אז זה כבר לא הקשר ממש עם הקדוש ברוך הוא, אז שוב פעם אדם לא קשור. אז מה עושים? בתכלית הידיעה ממשכת החיים וההוויה, הידיעה שבזכותה יש חיים, שבזכותה יש מציאות, שאין בינה ובין בקור חיי החיים והוויית ההוויה שום מסך מבדיל, שום דבר חוצץ, הוא דווקא מה שלא נדע. כלומר, לא הציור של היעדר ידיעתנו, כי עם עצמותה של שלילת הידיעה. אני חושב שהמשפט הזה הרב בא לומר, לא, לא לדעת, זה לא שאנחנו יודעים שלא מבינים את זה. אז זה כאילו חוסר ידיעה. מבינים שטוב, זה אי אפשר לדעת. אני לא, לא יודע מה כתוב שם, כן. לא יודע. זה לא ידיעה כזאת. זה השגה חיובית של ידיעה. זה משהו, זה לא הציור של היעדר ידיעתנו. זה לא שאתה רק, הבנת שאי אפשר להבין. אלא עצמותה של שלילת הידיעה. אתה משיג את זה שזה מקום שהוא לא ידוע. שבחושך העליון, עצמות הידיעה האמיתית מונחת, היא בלא שום מגע יד מוגבלת הממעטת את הדיוקנה. זה יראת השם. יראת השם לפי זה, ואני ככה אפילו שמחתי שהרב מתמודד עם הסוגיה הזאת שקצת העלינו אותה היום במאמר דעת אלוקים. הוא מוציא לה פתרון נוסף, מאוד מרכזי בשיטת הרב. שהיא בעזרת השם, כאילו השם מתייחס אליו ונדבר על אהבה. אבל שמה הבעיה? הבעיה שאדם נמצא בין שתי מקומות. או שהוא עומד נוכח פני השם והוא מזדעזע. כלומר, הוא בין זעזוע לבין בריחה. מה הפתרון? כי אם אתה עומד מול, אז איך אפשר שלא להזדעזע? זה קשה מאוד לעמוד בזה. אז לברוח, אבל אז לברוח זה להיות מנותק. מה הפתרון? פה יש גם כן פתרון. יראת השם. יראת השם זה עמידה מול באופן שמרומם. זה באמת להאמין שיש לנו יחס למקום הזה הלא נודע, והיחס הזה זה יחס של יראה. כן, זה קצת מה שמקודם דיברנו, היצע איך לא לפחד, אחד מהדרכים, זה להגיד, פה זה טוב לפחד. כלומר, העמדה של הפחד היא עמדה מאוד חיובית יכולת לפעמים. סיפרנו שהיו רבים, רבים מקוצק, אנשים היו נוסעים אליו חודשים, ואז הרבה היה בא וצועק. היה תקופה שהיה מסתגר, 20 שנה הוא היה בחדר. נראה לי שרק מלעמוד שם על יד החדר שלו. מסתכל על הדלת, היו מקבלים יראת שמיים גדולה. אבל פעם בה היו זוכים, היה יוצא, נותן איזה שאגה וחוזר. איזה משפט, איזה... אנשים היו מוכנים לשלם כל הון שבעולם לשמוע את השאגה הזאת. כי זה יכול להפחיד, זה יכול להלחיץ. אבל אנשים הרגישו שההפך, זה פותח אותם למקום הכי הכי עמוק, הכי הכי פנימי. ששום דבר במציאות הרגילה לא מביא אותם לזה. זה לחוש קצת טעם של יראת השם, כי כנראה הרבי בעצמו היה במקום כזה, מאוד מאוד. עד כדי שכנראה בקושי יכולת להכיל, לכן אולי זה שהוא ככה לא היה כמו שאר הרבים. אבל הוא עמד כל כך במקום הזה, אז מי שפגש אותו, פגש את המקום הזה של העוצמה הזאת של יראת השם. עוצמה מחיה. זה כאילו על הגבול של כמעט לא, אבל בסופו של דבר כן, העוצמה המחיה של יראת השם. אתה פתאום מרגיש איך שהכל אבל, הכל בטל, ורק הנקודה הזאת היא שנותנת משמעות להכל. ודווקא הידיעה החזקה כמה הכל אבל, אני יודע, רבין קוצר, אומר איזה משהו, אז פתאום אדם, משפעם אחת היה, מה איזה עשירה, הם היו עניים ואביונים. שפרה עליהם כסף, הריצה אותם. זה עשירה שבאמת תמכה בכמה חצרות. אז באה גם לקוצק. אז הרי מקוצק יצא ואמר, באיזה מדי בשנים שהוא כבר היה בחדר או לפני, כסף? תפו! איך אפשר להסתכל על כסף? ואז אחד אמר שאחרי זה היה מסתכל על כסף, היה מרגיש כמעט מקי. הרבה זמן אחרי זה. כאילו, המפגש איתו, פתאום דברים שתופסים כל כך מקום את האנשים, נעשו הבל גמור. וככה עולם ומלואו, ואולי אפילו היה אומר להם, אתם חושבים שההשגות הרוחניות שלכם, ההבנות שלכם, הטעמים, הדברי תורה שלכם, זה שווה משהו? כאילו, אפילו על זה הוא היה נותן ככה. איפה האמת? זה, זה, זה מזכך את הכל, זה היה כאילו מוציא את כל הקליפות, אפילו את התפיסות הלא שלמות, ומזכיר רק שיש משהו מעל ומעבר, שבקושי אפילו אפשר להגיד אותו. זה, זה המקום הזה של יראת השם. אחר כך, פתאום התפילה מקבלת טעם, התורה מקבלת טעם, היחסים מאדם לחברו, אפילו כיבוד אב ואם, הכל, היו רחוקים מהבית, הכל היה, קיבל משמעות חדשה. זה היה, עוד מאמר שמחזק, באמת כתוב שלעתיד לבוא, אנחנו כן נוכל לפגוש את כבוד השם ולחיות. זה באמת כן משמע שזה היה, כן, איזו מדרגה לא שלמה, אז הזעזוע מזה, ושלעתיד לבוא לא הייתה זעזוע. הזעזוע יהפך ליראה. חז"ל אומרים, זה כתוב ברש"י, פי חוקותיי, והתהלכתי בתוככם, הייתי לכם אלוקים. והתהלכתי בתוככם, ולא תזדעזעו ממני. לא תאמרו, אין הראנו השם, איך אפשר, כמו שהם אמרו שם. יכול לא תראו ממני, תמוד לומר, והייתי לכם לאלוקים. זה אולי עומק הפשט, שהזעזוע יהפך ליראה. ואז זה רק מרומם ומחזק.